העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום, לי קוראים אורי הראל ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות כשכל הרצאה כחצי שעה על המקומות המעניינים ביותר בעולם, המקומות שעשו לי את זה, והפעם על המסע מזרחה אל מסע למזרח טורקיה בשנת 2003, חלק ב'. אז חלק א' מסתיים כאשר אני בעצם הגעתי יחד עם חבר שלי אל הכפר הקטן אולגונלר, ומשם התחלנו לטפס ברגל בתוך הערים למעלה למעלה לכיוון פסגת הקשקר, כשהגובה של הפסגה הוא כ-3,900 מטר, ואנחנו עכשיו בגובה 3,300 פחות או יותר. הדרך הייתה אמורה להיות אל אגם קרחוני, שבו אנחנו אמורים להציב את האוהל שלנו, לישון בו, או לבקתה שנמצאת בקתת מחסה ליד, ובעצם אנחנו אמורים להגיע עד למעלה לפסגה, ולרדת בצד השני של הקצ'קר, מהפסגה למטה, ואנחנו מתחילים לצעוד, וגשם מתחיל לרדת גשם ולהתחזק לאט לאט. ערפל מתחיל להיות יותר ויותר חזק, למרות שמזג האוויר אמור להיות טוב, אבל בערים אתם אף פעם לא יכולים לדעת, מספיק שינוי קטן במשטר הרוחות, וכל הנושא של מזג האוויר והאקלים משתנה מאוד. אנחנו מכירים, מי שמטפס ערים, מכיר את הנושא של wind factor, שבעצם הטמפרטורה יכולה להיות אפילו מינוס 5, אבל לא להרגיש קור מאוד, אבל מינוס 5 עם רוח זה מאוד 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 קר, והרוח מצליפה בפנים, וכך אנחנו מרגישים כשאנחנו מטפסים למעלה אל פסגת הקצ'קר, וחבר שלי נמצא כמה מאות מטרים קדימה, ואני לבד במסלול, ואנחנו לאט לאט, אני לאט לאט מתקרב, ואני רואה שהוא שוכב על הרצפה, פניו לבנות, הוא מנסה לשתות קצת מים ולא כל כך מרגיש טוב, קם על רגליו ומחליט לאחר שעה של איסוס, שאנחנו בעצם כבר רטובים מהגשם, אנחנו מחליטים, אנחנו יורדים מההר. החבר שלי לא יכול להמשיך לטפס על הפסגה, הוא לא במצב טוב, ואנחנו מתחילים לרדת. ועכשיו השאלה, איך יורדים מההר כשאתם לבד, ללא סיוע, כאשר הוא ואני מחזיקים יחדיו תרמילים של כ-30 קילוגרם, ואני מתחיל בלית ברירה להתחיל לצעוד איתו לאט לאט לאט, מחבק את מותניו וצועד איתו לאט לאט, כשהתרמיל שלו והתרמיל שלי עליי, את התרמיל שלו שמתי מקדימה, התרמיל שלי שמתי מאחור, ובעצם אני נוסע עליי כ-30 קילוגרם, ואנחנו מתחילים לרדת בדרך התלולה והארוכה מאוד 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 אל אולגונלר. ציינתי קודם שבדרך לאולגונלר יש כפר קטן מאוד, כפרון קטן שבעצם גרים בו אולי כ-100 או 200 תושבים, ואנחנו מדבקים על הדלתות ומתחילים לדפוק בדלת. גשם, התושבים נמצאים, למרות שקיץ ומזג האוויר הוא אמור להיות הרבה יותר קר והרבה יותר קשה וקיצוני בחורף, בכל זאת גשם ואנשים נמצאים בתוך הבית, חלקם אפילו עם בתים מוסקים ומחוממים, ואנחנו דופקים על דלת אחת, לא קורה כלום, דלת שנייה לא קורה כלום, בדלת הרביעית פותחת גברת את הדלת, ואני מעט הטורקית שיש לי כשהחבר שלי לידי, והוא כמעט מעולף, חצי מעולף, כבר מרגיש מאוד מאוד קשה, ואני אומר להם בחצי הטורקית שבפי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים איכשהו להגיע למטה אל אולגונלר ומשם ליוסופלי, לעיירה הראשית הגדולה של הקצ'קר, כדי בעצם לחזור אולי הביתה או לבדוק את החבר שלי מה קרה לו, והאם הוא יכול בכלל להמשיך במסלול ובטרק. לפי איכשהו נראה, לפי ניסיון שלי בטרקים, לא נראה שהוא יוכל בקרוב לצעוד, אבל אנחנו לא יודעים. ומאחד הבתים יוצאים שני חמורים, ומתחילים לצעוד במורד השביל למטה, אל אולגולר, אל אותו כפר, מספר שעות הליכה, כאשר חמור אחד נושא את החבר שלי על גבו, והחמור השני נושא את הציוד של אותו תרמיל של החבר שלי. את התרמיל שלי אני העדפתי שהחמור המסכן והרזה לא יישא, אני נסעתי אותו על גבי, וצעדנו חזרה אל אולגולר. שם למעשה נאלצנו לישון, כיוון שכבר היה מאוחר, נאלצנו לישון את הלילה, ולמחרת נסענו יחדיו באותם דרכי חתחתים, דרך ג'יפים קשה מאוד, בגשם שוטף ובוץ גדול, עם חציית נהרות. הגענו חזרה ליוסופלי, ולאחר יומיים של בדיקות רפואיות, מסתבר שלחבר שלי יש בעיה רפואית קשה, שהגובה, עם העלייה בגובה, היא החמירה, ומוקדם מאוד בבוקר, 5 בבוקר למחרת, החבר עוזב את יוסופלי וממשיך בדרכי האוטובוסים, לוקח אוטובוס אל איסטנבול, זה בערך 1200 קילומטר, שאמורות להיות כ-20 שעות נסיעה, מטלטלות, יש אפשרות גם לקחת מטוס מעיר גדולה יותר אחרת, אבל בעצם לדעתו הוא לא ישרוד את הטיסה, הוא מרגיש לא טוב, הוא מעדיף את הנסיעה האיטית, הוא יוכל לישון בדרך, ואני בעצם לאחר בערך שבועיים, שבוע וחצי, שבועיים של טיול, שיש עוד זמן רב של טיול קדימה לפניי, כחודש קדימה, אני בעצם נשאר לבד, אני ממשיך את הטיול לבד, אני נאלץ להמשיך. כמובן שאת החבר שלי הפקדתי בפני שני ישראלים שהיו ביוסופלי ונסעו למחרת באותו אוטובוס לאיסטנבול, הייתי איתו בקשר, הוא חזר לארץ, היום הוא בסדר. אז אני בעצם נשאר לבד, ואני מחליט שאני חוזר על עקבותיי ומטפס לבד את פסגת הקצ'קר. בדרך ראיתי מספר אנשים, אבל את הפסגה עצמה צעדתי וטיפסתי לבד. לא ישנתי באגם הקרחוני, עשיתי את הכל בשבונג אחד. למעלה יש ערפל איום ונורא, כמעט לא רואים את הדרך, אבל עדיין יש רוג'ומים, ניתן לצעוד. יש קרח למעלה וצועדים עליו, לא מאוד תלול, אבל כן, לא הליכה, לא טיפוס טכני, לא חבלים, אבל כן טיפוס תלול וקשה. עם כמובן מעט מאוד אוויר בריאות, ומטפסים ומגיעים למעלה ויורדים בצד השני, ובצד השני יש עיירה קטנטונת וחביבה ביותר שנקראת יוקרי קברון, וביוקרי קברון אני נפגש עם האנשים, אנשים מקסימים וכיפים, אנשי הרים, שמחים וטובי לב ונעימים וידידותיים וחייכניים, ואני מתארח ושם את האוהל שלי בחצרו של אחד המארחים שלי שמגיש לי ארוחות, מפנק אותי בהרבה ציוד שהיה חסר לפני כן, שוקולדים מעט ריק שהפסדתי כמובן כאשר אתם צועדים שעות רבות בטבע עם משקל רב, אתם מאבדים ממשקל גופכם, והבחור, האיש אומר לי, תשמע, הערב יש פה חתונה, חתונה סונית מוסלמית, אתה מוזמן לבוא ולראות ולהרגיש את האווירה ואת המקום. ואכן באותו ערב אני בעצם משתתף בחתונה, אני קצת במבוכה קלה, כיוון שאני עם נעלי טיפוס הרים ועם בגדים לא הכי נקיים, לא מקלחת כבר 4 ימים, והטורקים המקומיים אומרים לי, מה הבעיה? תבוא, אין שום בעיה, אתה מוזמן להשתתף איתנו. ואני מתחיל לאט לאט לרקוד איתם, יש אלכוהול, ויש, כן, גם אלכוהול, אנשים אמנם זה מוסלמים כאמור, אבל לא דתיים מאוד, ואנחנו רוקדים, ולאט לאט אני רואה שיש כלי נשיפה מאוד מאוד מעניין, כלי נשיפה מסורתי שמגולף בעץ ועטוף בקוטנה, זה השפעה טורקית של הקווקז על טורקיה, לכלי הזה קוראים טולום, וזה בעצם כלי נגינה עם קול מאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד מיוחד, ולאט לאט המסיבה הולכת והופכת להיות יותר ויותר שמחה, אפילו נשים וגברים יחדיו, אני רוקד איתם, אני שר איתם, אני קופץ איתם, בעצם כיף גדול מאוד מאוד, וגם בעצם מתחילים לרקוד את הריקוד המסורתי, אני נחשף לריקוד מסורתי עתיק יומין במזרח טורקיה שנקרא ריקוד ההורון, עם H-O-R-O-N, הורון, ואני פוצח במעגל סוער עם הרקדן המוביל, ובעצם הריקוד הזה יחד עם הטולום, יחד עם האלכוהול, יחד עם השמחה, לחצות את הפסגה הגבוהה של הקצ'קר, ואנחנו בשמחה ובטירוף חושן כיפי גדול מאוד. בשלב מסוים אפילו יש יריות באוויר, אני קצת נבעל ונזכר אצלנו בארץ, בדרוזים שלעיתים, או בבדואים שלעיתים יורים באוויר בזמן חתונות, אבל כמה יריות וזה הכל, אני נגד, אני אומר להם שזה לא כל כך מתאים, הם דופן מעניין, הם אומרים אוקיי, אם האורח לא מעוניין, אז אנחנו נפסיק, ואחרי כמה יריות מפסיקים, והאווירה היא אווירה כיפית ביותר, אני מרגיש שבאמת אני מתחיל להתאהב, לא רק בנופים, לא רק באווירה, אלא באנשים, בתרבות המאוד מקבלת, המאוד מכילה. אגב, אותו בחור שאצלו אני מתארח, לא הסכים לקחת ממני כסף. הוא אמר, אתה, בעקבות החוויה שסיפרתי עם החבר שלי, ובעקבות כך שחציתי את הקצ'קר בכוחות עצמי, וגם כמובן למדתי קצת טורקית ודיברתי איתו בשפה, עם קצת חיוכים ושמחת חיים כזאת נעימה ואווירה עם אנרגיה טובה, הבחור פשוט אומר, אני לא רוצה ממך כסף, פשוט לא רוצה כסף, רק הדבר היחיד שאני אשמח זה שתספר בעולם שטורקיה, בטורקיה יש אנשים נחמדים ונעימים, ותספר בישראל, הוא מאוד אוהב את ישראל, הוא אומר שהוא יודע כמה מילים בעברית ומאוד אוהב את ישראל, את היהודים, רק תספר להם שהתארחת אצלי ואת השם שלו, וכמובן שאני מפיץ הלאה בשנים הבאות את שמו של אותו בחור, קוראים לו ממת, והוא באמת הפך להיות אגדה בעיני מטיילים, ועוד אנשים רבים מתארחים אצלו בעקבות האירוח הכל כך לבבי שהוא אירח אותי. ואנחנו בעצם ממשיכים מיוקר עיקבון, ואני ממשיך ומגיע אל העירה שנקראת, או העירה גדולה שנקראת איידר. איידר, העירה ירוקה ויפהפייה, נפלאה למנוחה, יש שם חמם נוח ונעים, בעצם החמם המפורסם ביותר במזרח טורקיה. יש שם מפל במרכז העירה, עובר מפל, ואיידר היא מאוד מאוד ירוקה, ואז אני בעצם מבין את המשמעות שעליה דיברתי בהרצאה הקודמת, בחלק א' של ההרצאה, על המדבר בצל הגשם, כאשר בעצם איידר היא בצפון הקצ'קר, יוספל היא בדרום הקצ'קר, והגשם בעצם יורד רק באזור איידר, הוא בעצם מגיע מהים השחור, מאזור טרבזון, נתקל בפסגות של הקצ'קר, ממתיר את גשמו, את הגשם, את המטר, בעצם באזור איידר, וממשיך הלאה דרומה ליוסופלי ולכל שאר הקצ'קר, ובעצם העננים האלה התרוקנו מהמטר, ולכן יוסופלי וכל האזור שסביבו לנופים, למרות שהמרחק בין יוסופלי לאיידר הוא כ-20-25 קילומטר קו אווירי, ביוסופלי אין בכלל, כמעט בכלל צמחייה, ואם יש אז צמחייה חצי מדברית, בעוד שאיידר היא עיירה שמזכירה לי את שוויץ, היא ירוקה, פסגות מושלגות מסביב, הרבה מאוד טבע, מרחבים, הרבה מאוד דשא וכיף, מתשעות רבות, ובאמת עיירה ירוקה נעימה ביותר. אני למעשה מתחיל לרדת מהקצ'קר, אני ממשיך עוד קצת לעוד כמה עיירות, יש את הכפר בהל, כפר מרהיב עם כנסייה גיאורגית מהמאה ה-12, אני מתחיל להיחשף לאימפריה הגיאורגית של פעם, שבמאה ה-12 הייתה בשיאה, ובעצם היום השטחים הם שטחים של טורקיה. אני רואה, בעצם מתחיל לראות את האלטי פרמק, זה נקרא בטורקית שש אצבעות, זה אלטי זה שש ופרמק זה אצבע, שש אצבעות זה בעצם סלעים גבוהים מאוד שנראים כמו אצבעות, שש כאלה, שישה סלעים כאלה ענקיים וגבוהים ותלולים, זה אחד המקומות המפורסמים של הקצ'קר, נראה או מזכיר לי קצת את הדולומיטים, או אני קורא לזה הדולומיטים של הקצ'קר, נוף מרשים ביותר, אני מטייל שם, אני מבקר שם, אני ממשיך לטייל ברגל, ואני באחד הימים יש פיצול בדרכים, אין מפה, אין הסבר איפה ללכת, אין שילוט, ואני שואל בחור מבוגר זקן, אני מדבר איתו, הוא אומר לי בטורקית, ואני מוודא שאני מבין מה הוא אומר. הוא אומר שהוא בן 85, הוא בכושר נהדר, אנחנו מדברים על גובה של מעל 2000 מטר, הוא מטפס נהדר, על ראשו יש סל נצרים עם פירות שהוא כתף מהעץ, והוא הולך לביתו, והאיש פשוט בכושר מדהים. ואני מבין את העניין של כמה חיים בטבע, חיים בהרים, הם חיים בריאים, הם חיים שהם גם אריכות ימים וגם בריאות. ואני עוזב את אזור הקצ'קר ומדרים אל עיר גדולה, אחת הערים הגדולות במזרח טורקיה, שנקראת ארזורום, עיר שנמצאת בעמק רחב ידיים עם הרים מדבריים, כאמור דרומה מדרום ליוספלי, אזור מדברי, מדבר בצל הגשם כאמור, עיר עם מדרסות משגעות ויפהפיות, אוריינטליות ונהדרות, מסגדים יפים, מגדל פעמונים עם חומת עיר יפה. זה בעצם עיר שבגלל שהיא נמצאת במרכזה של מזרח טורקיה, היא רחוקה ממקום, מכל ים, ולכן בקיץ הטמפרטורה יכולה להגיע לפלוס 40 מעלות צלסיוס, ובחורף למינוס 50 מעלות צלסיוס. זה משרה טמפרטורות מהמטורפים בעולם, ולכן יש בהרים שליד העיר, יש אתר סקי מהמפורסמים בטורקיה, ובעצם אני מטייל בעיר, עיר מאוד נעימה, ארזורום, כמובן מסעדות, בתי קפה, לאחר כשבוע שלא הייתי במקום ציבילטורי מאוד, אני חוזר לעצמי ולמשקל, מטייל בין המבנים העות'מאניים, ומתחיל ליהנות מהאווירה. על המזרח, אני ממשיך עוד מזרחה ומגיע לעיירה קטנה שנקראת דוגו ביזט. מבני בטון לצד מבני בוץ, מעט מלט, אבל באמת עיירה מאוד 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 בסיסית במבנים שלה. ופה בעצם אפשר להגיד טורקיה הסתיימה. אני הכי רחוק שאפשר להגיד בטורקיה, הכי רחוק, איסטנבול זה 1500 קילומטר מפה, ובעצם המדינה הקרובה היא איראן. בעצם הגבול עם איראן הוא ממש מספר קילומטרים מפה, ואנחנו מדברים על מרובע הגבולות המרתק, כן? בין טורקיה לאיראן, לאזרבייג'אן, לארמניה. שימו לב אגב, שתי מדינות מוסלמיות שיעיות, איראן ואזרבייג'אן, ומדינה אחת מוסלמית סונית, טורקיה, ורק מדינה אחת נוצרית, המדינה השנייה שקיבלה עליה את הנצרות, עוד במאה הרביעית. אנחנו מדברים על ארמניה, הרצאה בזמן אחר, אבל למעשה אחת המדינות העתיקות של הנצרות, ערש הנצרות כמעט אפשר להגיד, והיא נמצאת באזור מוסלמי די עוין, או מאוד עוין אפילו בתקופות מסוימות, עם שואת הארמנים שאנחנו יודעים, והארמנים קיבלו, הייתה להם חשיבות מאוד גדולה, והם קיבלו רוב, אחד מארבעת הרבעים בעיר העתיקה פה בירושלים, בארצנו. ואני בעצם מתחיל להרגיש את סוף טורקיה, מתחילים להרגיש ליד, לא רחוק משם, יש עיר, גם עיר ארמנית, עיר ארכיאולוגית מרשימה מאוד שנקראת אני, ובעצם אני מתחיל לטייל בדוגו ביזת, ומשם אני צועד אל ארמון איסק פאשה, אחד הארמונות היפים ביותר בטורקיה, בוודאי במזרח טורקיה. זה ארמון שנוסד כנראה על ידי השליט הקורדי, לא יודעים בדיוק מי ייסד אותה, מי הקים את הארמון, ב-1784. הנופים מסביב, הפסגות של הקצ'קר, יחד עם הפסגות המאוד גבוהות של שאר ארמניה והערערת, שעליו בנו את תיבת נוח לפי הסיפור המקראי, הכל הפסגות מסביב יחד עם הארמון, המיקום של הארמון במין גבעה מאוד מאוד מרשימה שרואים אותה מעשרות קילומטרים. זה בעצם אחד המבנים המרשימים שראיתי בטיול כולו, במסע כולו. זה בעצם אזור געשי גם, כאשר מסביב אבנים מושחמות, והמבנה עצמו, הארמון איסק פאשה, השתמר כמעט בשלמותו. הוא בנוי מאבן משובחת מאוד מאוד מאוד, עם קשתות רומיות, עם עמודים יווניים, עם עיטורים באבן, פשוט מדהים. וחלק מהדלתות של המבנה הן מוזעבות, מה שעוד יותר מרשים ויוצר בעצם סוג של מבנה שבין ארמון אירופאי לארמון מסיפורי אלף לילה ולילה המיתולוגיים של העולם הערבי מוסלמי. בעצם חלק מהדלתות המוזעבות כל כך חשובות וכל כך יקרות, שבעצם כאשר ב-1917 רוסיה פולשת לטורקיה, כן, מאורעות מלחמת העולם הראשונה, טורקיה מפסידה במלחמה, האימפריה הצארית, עדיין הצאר, נכנסים לרוסיה ולוקחים חלק מהדלתות האלה המוזעבות כשלל, כביזה בעצם במלחמה, וחלק והדלתות האלה המוזעבות נמצאות היום במוזיאון במוסקבה. כלומר, עד לשם הגיעו, הן כל כך חשובות וכל כך יפות, שהגיעו עד לשם. וכמו שאתם מכירים את עבדכם הנאמן, אני נמצא באזור מתויר, יפהפה, ארמון עיסק פשה, טיול מורגן שיוצא מדוגו ביזד וחוזר לדוגו ביזד, אבל עבדכם הנאמן באוטובוס החוזר לעיירה דוגו ביזד ולציוויליזציה פחות או יותר, מדובר על כמה קילומטרים של נסיעה, כ5-6 קילומטר, אני מחליט שאני צועד ברגל ועוזב את האוטובוס הזה שחיכה לכל המטיילים שהגיעו אל הארמון. אוטובוס כמובן קו ציבורי שמפעילה הממשלה הטורקית. ובעצם אני מתחיל לצעוד מהארמון עוד מזרחה אל הגבול. אנחנו איראן קרוב מאוד אלינו, אני מתחיל לראות שילוט של מסעיות גדולות שעוברות את הגבול מטורקיה לאיראן, אני רואה שילוט של שלטי דרכים אל העיר טבריז שנמצאת באיראן מעבר לגבול, ואני צועד אל הגבול, ובשלב מסוים הררת נמצא, הררת, פסגה מאוד מאוד גבוהה, הכי גבוהה בטורקיה, כאמור לשעבר הייתה, בעבר הייתה בידיה של ארמניה, כשהאימפריה הארמנית הייתה קיימת, ונסוגה כמובן מזרחה, וכמובן הררת נשאר על הגבול, אבל עדיין בשטח איראן. ואני מביט על הררת ואני רואה את הנוף המרשים הזה, ואני מצלם תמונות, ופתאום אני שומע מרחוק שריקה של משרוקית רחוקה. אני מתעלם, אני ממשיך הלאה, עוד פעם משרוקית ועוד פעם משרוקית, ואז בטורקית צועק לי מישהו מרחוק, הלו אדון. אני מביט ואני רואה חייל עם מדים, כנראה קצין טורקי, והוא קורא לי עם ידיו קדימה, בוא אליי. אני נכנס, הולך לכיוון המבנה, עדיין בתמימות מסוימת, אני מבין שעשיתי משהו לא טוב, אבל לא יודע מה עשיתי, והוא בעצם אומר לי, אדוני היחבד, אתה צילמת את הבסיס הצבאי שלנו, ואני מבקש את התמונה, או שאתה נכנס למעצר מיד. כמובן שאני, דבר ראשון שאני חושב, איזה פחד, אני מתחיל לחשוב על הסרט אקספרס של חצות, של הבימאי אלן פארקר, סרט מ-1978, אימת הפחד, שיא הפחד של השלטון הטורקי, ואני מתחיל לחשוש, אבל אני מתעשת, אני אומר לאדון בטורקית, הם לא יודעים שם אנגלית, אני אומר לחייל, תשמע, אני בסך הכל צילמתי את הררת, אני סך הכל ישראלי, יהודי, אין לי שום סיבה לצלם, והוא כועס מאוד, עוד יותר כועס, עוד יותר רועם בקולו, ומתחיל להגיד את המילה סבש מספר פעמים, סבש בטורקית, אני כבר יודע, זה מלחמה, אני חושב על מלחמה, חושב על יהדות, על טורקיה, איראן קרובה, בקיצור, אני מתחיל להבין שהסתבכתי, והוא מבקש את התמונות חזרה מהמצלמה. עכשיו, זו לא מצלמה דיגיטלית, אנחנו ב-2003, אנחנו בתקופה, אגב, כאשר מעבר לגבול בעיראק, בעצם ג'ורג' בוש הבן יורה ופוגע במסגדים ובמינרטים בעיראק, ויש מלחמת המפרץ השנייה ופלגן שלם, ואני אומר לאדון, לא סבש, הכל בסדר, שלום, ידידות, הכל טוב, ישראל, טורקיה, ככה אני מראה לו עם האצבעות, אנחנו ביחד, אנחנו סך הכל חברים מאוד טובים, ואני אומר לו קרדש והרקדש, שזה בעצם מילים מאוד דומות, אבל זה אומר חבר ושלום, ובעצם אח ושלום, ואני בעצם חבר שלך ולא מתכוון לעשות שום דבר רע, ובעצם לאט לאט הוא מתרכך, הוא נותן לי צ'אי, אני נרגע, הכל בסדר. ודרך אגב, לא הסכמתי, הוא רצה את התמונות חזרה, אמרתי לו, אין אפשרות, אני, זה תמונות מאוד מאוד יקרות לי, ואני מתחיל לרכך את ליבו ולספר לו על הפסגת הקצ'קר ועל אנשים שפגשתי בדרך, ועל איסטנבול הנהדרת והיפה, ואיזה מדינה יפה יש לכם, צ'וק גוזל, בטורקית, מאוד יפה. למדתי את המילים החשובות, כמו שאתם רואים, והבחור, אנחנו נפרדים בלחיצת ידיים, הוא אומר לי לא לצלם יותר, אני אומר לו, אני לא מצלם יותר, ואני באמת מתכוון לא לצלם יותר, חוזר הביתה לאחר זמן מסוים, ורואה שבעצם צילמתי בסיס צבאי טורקי ליד הערערת, אני מבין את הבעיה שיכלתי לגרום, אבל לא ידעתי, באמת לא ידעתי, צילמתי, וכשאני חוזר חזרה רואה איילים, רואה צון מקומי, שואל אותי מה קרה ומסביר לי שיכלתי ממש להסתבך, הוא אומר את זה בתנועות ידיים ובקצת טורקית, אין שם אנגלית, אף אחד לא יודע אנגלית, וכמעט והייתי עלול להסתבך, אבל אני, איך אומרים, אני עם המזל, קצת מזל גם לא, זה לא מזיק, אבל גם הכל עם חיוך וכיבוד המקום והאנשים, ואני ממשיך הלאה, והמקום הבא שאני מגיע אליו זה בעצם ארץ הקורדים, קרוב לגבול בין טורקיה לסוריה. אני מתחיל להתקרב ולגור אצל הקורדים, ובמשך שבוע אני ישן אצל משפחה מאוד 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 נעימה ונחמדה במעל גדול, אני מחייך וצוחק איתם ש אני שוכח כל פעם שאני נכנס לסגור את הדלת, הם מחייכים, הם מבינים door, הם מבינים את המילה באנגלית door, no doors, הם מבינים וצוחקים, אנחנו באוהל, זה קצת משעשע אותם, אין שם כל כך הרבה הומור, הם חיים בתנאים מאוד ספרטניים, מאוד מאוד מסכנים, הם בעצם גם הטורקים מאוד 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 לא אוהבים אותם, לשון המעטה. יש גם את ה-PKK, המחתרת הקורדית, שבעצם היא למען קורדיסטן, למען מדינה קורדית, אבל למעשה הפעולות שלה גורמות גם לאזרחים תמימים להיהרג או להיפצע, או לגרום לצבא הטורקי להחמיר את המצב איתם, ובעצם הם מציינים בפניי שאסור להם לדבר ולכתוב בשפה המקומית, הקורדית, השפה שלהם, בבית הספר לומדים טורקית, ובעצם הם עלולים, אין להם מעמד כמעט חוקי, הם אזרחי המדינה, אבל בעצם אם הם מעוניינים לנסוע לכפר השכן, הם עלולים לייצר על ידי הצבא הטורקי, ולעיתים אנחנו מזרח טורקיה, אנחנו מדינה כמעט בלי חוקים, מקום כמעט בלי חוקים, הם יצטרכו לתת בקשיש, כולם יודעים בטורקיה מה זה בקשיש, הם יצטרכו לתת כסף, כדי שלא יעצרו ולא ייכנסו לכלא, כי כל חייל טורקי, לא רק קצין, יכול לעצור אותם ולהגיד שהם עשו איזושהי פעילות נגד החוק, והם עלולים להסתבך, ואני חי אצלם, והדבר היחיד שמפריע לי הוא המואזין ב-4 בבוקר, כיוון שזה כפר קטן מאוד מאוד, בעצם המואזין נמצא מרחק של מטרים, עשרות מטרים ממקום הלינה, וב-4 בבוקר המואזין צובח באוזניים, יש 5 פעמים מואזין, כמו שהמוסלמים יודעים, ואני אוכל עם הידיים, ואני לומד את התרבות המקומית, והאנשים המקומיים מארחים אותי במשך שבוע, אני חלק מהמשפחה, אני מנסה בצניעות, וכמובן באדיבות רבה, וממש בזהירות להתקבל למשפחה הזאת, והם מקבלים אותי בחיבוק ובכיף, ושוב, הם לא מעוניינים בתשלום, אני משאיר להם תשורות ונותן להם כן כסף עבור האירוח, עבור האוכל, עבור הלינה, אבל הם לא מוכנים בכלל שאני אשלם להם. אני ישן חלק מהזמן במעל איתם וחלק מהזמן באוהל שהבאתי איתי עוד מהארץ. אני ממשיך הלאה ואני מגיע לעיר גדולה מאוד. העיר הגדולה ביותר במזרח טורקיה נקראת דיארבקיר. דיארבקיר ידועה לשמצה כי שם בעצם הוקם החיזבאללה הטורקי, השלוחה השיעית של החיזבאללה שאנחנו מכירים לצערנו בדרום לבנון עם הגבול איתנו בארץ, אבל ב-1983 הוקם החיזבאללה הטורקי, ושם יש בעצם ארגון מאוד מאוד חזק של שיעים שבעצם פועלים נגד השלטון הטורקי, הסוני, ונגד כמובן ארצות הברית וישראל, ומשתפים פעולה לא באופן רשמי עם החיזבאללה של לבנון, עם איראן, המדינה שנמצאת מעבר לגבול, ואני מגיע לשם, יודע שזה אזור לא מאוד בטוח, שוב, מוצא מקום שם במלון, עיר מאוד גדולה, כמעט 2 מיליון תושבים, ישן במלון בכיכר הראשית, ולאט לאט אני משתלב באוכלוסייה ועם האנשים. אנחנו צריכים לזכור גם שבדיאר בקיר עוד שני דברים שחשובים, דיברתי על החיזבאללה הטורקי, אז באותה שנה, ב-2003, היה פיגוע היום ונורא באיסטנבול, בבית הכנסת נווה שלום ובבית הכנסת בית ישראל, ביום שבת, 23 איש נהרגו, 9 יהודים נהרגו, וזה קרה כמובן קצת אחרי שחזרתי ארצה, אבל עדיין אנחנו יודעים על הפונדמנטליזם של דיאר בקיר, אני יודע וקורא לפני שהגעתי שזה עיר מאוד קשה, ואני רואה הרבה מאוד נשים בבורקה, כמעט כל הנשים שם בבורקה או ברעלה, המסורת שם חזקה מאוד, זה ממש ממש עיר, עיר קשה, בקיצור עיר מאוד קשה, ואני כאמור שם את חפציי, מראה את הדרכון, נכנס ללון בחדר מרווח באחד המלונות היותר טובים של העיר, ובאחד הימים, כאשר אני מטייל בעיר, אני הולך להסתפר, ואני נכנס לתוך המספרה, ואני מתחיל להרגיש אווירה לא כל כך נעימה, מדברים נגד אמריקה, נגד ישראל, מדברים על המלחמה שם, מעבר לגבול שם בעיראק, ואני מתחיל לחוש מאוד לא בנוח, ואני מתחיל מקומי על אצל הספר מגיע, ואני מתיישב, והוא מתחיל לשאול אותי עכשיו לפני, כאמור, לפני מספר דקות, אני ראיתי את הדרכון הישראלי כאשר נכנסתי למלון, ועכשיו הוא שואל אותי מאיפה אני, ואני מרגיש שהאווירה לא כל כך נעימה, ואני נמצא תחת התספורת, כלומר אני לא יכול לברוח כרגע, כי אני בעצם אצל הספר, וזה מאוד יהיה חשוד אם אני פתאום מברח, ואני אומר לו, אני נורווגי, אני תושב נורווגיה, אמרתי במקרה הכי חמור אם מישהו ידע שם לדבר את השפה הנורווגית אני ידע לענות כי אני מבין את השפה, ואז הוא אומר לי וואלה איזה יופי ואיפה אתה מתאכסן, אמרתי לו במלון ממול אתה רואה שם בכיכר, ואז הוא אומר לי הדוד שלי הוא המנהל המלון, אני אדבר איתו, אני אגיד לו שאתה איש כל כך נחמד וכולי, ואז אמרתי רגע פה הולך להיות בעיה, ואכן לאחר התספורת יצאתי לעיר וחזרתי למלון, ובכניסה בקבלה שואל אותי פקיד הקבלה, סליחה אדוני, אתה ישראלי או לא? אני אומר אני ישראלי, כן. ואז הוא שואל אותי שאלה מאוד לא נעימה שמעולם לא נשאלתי, אתה איש מוסד? עכשיו מה עונים כאשר שואלים דבר כזה? אמרתי לו לא, אני פתאום הראש שלי ככה התחלתי לחשוב מה אומרים, אמרתי לא, אני גר בנורווגיה אבל אני ישראלי, יש לי דרכון ישראלי והכל בסדר, אל תחשוד בי וכולי וכולי, וקצת עם טורקית וקצת עם אווירה כזאת נעימה, ויצאתי מזה איכשהו, אבל באמת באמת אווירה קצת לא נעימה ותחושה כזאת לא נעימה. אגב בהמשך הזמן כאשר טיילתי בעיר הזו, הייתי שם מספר ימים, צעקו, ילדים צעקו אחרי ישראל, מוסד, זה היה מאוד מוזר, הם הבינו שאני מישראל, וצעקו מוסד, והיה התחושה לא כל כך נעימה. דבר נוסף בדיאר בקיר שהוא מאוד מעניין, שאי אפשר שלא לציין, זה שבעצם העיר נמצאת ממש סמוכה לנער החידקל, המפורסם שלנו מהתנך, והמצודה הענקית של העיר וחומותיה, הם בעצם החומות מהמאה ה-14, בעצם החומות הגדולות ביותר, הארוכות ביותר והגדולות ביותר בעולם אחרי חומת סין. אז הנה עוד פרט טריוויה, אם ישאלו אתכם פעם מה החומות הארוכות ביותר בעולם, חומת סין כמובן ידועה, היא ענקית וארוכה ונראית אפילו מהחלל, אבל אף אחד לא יודע שהחומות השניות בעולם באורכן ובגודלן הן חומות דיאר בקיר שבמזרח טורקיה. אז זה הדבר הבא, ואז אני ממשיך הלאה ומגיע אל אזור נוסף של הקורדים שנקרא ואן, עיר שנקראת ואן, לגדות ימת ואן, שהיא הימה הגדולה ביותר בטורקיה, כמעט כמו ים בפני עצמו, ימה ענקית, ובמימיה גם אגב, יש איזשהו, משנות ה-80, יש איזשהו, אומרים שראו דג מאוד גדול, והפכו את זה מבחינת תיירותית, הפכו את זה למפלצת, ויש את המושג המפלצת של ימת ון, בדומה למפלצת של לוח נס של סקוטלנד. ויש שם גם דבר מאוד מעניין, יש שם חתול, סוג של חתול, שבא משם, מימת ון, הוא נקרא ון כדה, כדה בטורקית אגב חתול, וזה חתול עם עיניים כחולות יפהפה, חתול בית מקסים ומגניב ממש, קטן ויפה, ומאוד מאוד נעים עם פרווה לבנה, הוא פעם בעבר, לפני שהוא בוית, הוא בעצם היה חתול בר שגר בתנאים מאוד קשים, בוון טמפרטורה בחורף מאוד 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 קרה, יכולה להגיע למינוס 30, ובעצם הוא בוית והפך להיות עם עשרות או מאות השנים, הפך לחתול חמוד, חתול מאוד מאוד ידידותי. אגב, הוא, עוד תכונה מעניינת לחתול הזה, הוא יודע לשחות, חתול, נקרא חתול השוחה, זה תכונה נוספת שמעניינת אצלו. ואני לוקח סירה יחד עם אדם, סירת משוטים יחד עם המשיט, ומגיע אל האי הארמני. בעבר הוא היה ארמני, האי שנקרא אגדמר, שזה להפתעתי הרבה זה כנסיית הצלב הקדוש עם תבליטים עתיקים מהתנך יפהפיים שהארמנים בנו, אחד המקומות הבאמת באמת מרשימים שהותירו אותי נפעם מול הכנסייה הזו. ואני נהנה כמובן ומבין גם כמה מורשת ארוכה כל כך הותירו הארמנים. זה לא רק ארארארת שבעבר היה בשטח המדינה הזו, האימפריה הזו, אלא גם מבנים שהארמנים מאוד מאוד רוצים, ממש יש כיסופים שלמים להגיע ולחזור למקומות האלה. אני לא רואה את הטורקים מבטרים על האזורים האלה, זה כבר עמוק בשטח טורקיה. אפילו את העיר שציינתי קודם, העיר הארכיאולוגית אני, שנמצאת ממש על הגבול עם ארמניה, הטורקים לא מוכנים בשום אופן להחזיר לארמנים, למרות שאין להם שם שום, מעבר לעניין תיירותי, אין שום חשיבות לטורקים בעיר הזו, וזה ממש קילומטרים בודדים מהגבול, והם לא מחזירים, אז ודאי שאת האי הארמני הקדמר הם לא יחזירו, בוודאי, אם הייתי ארמני לא הייתי יכול להיכנס ולבקר, אבל הייתי יכול להתפלל שם ובאמת להרגיש את הכיסופים. זה בעצם הארמנים מרגישים שהאזור הזה, המקום הזה שייך להם. גם הקצ'קר עצמו אגב היה אזור, בעבר היה אזור לגמרי של טורקיה, של ארמניה כמובן. אני מסיים את ההרצאה שלי בשני מקומות מרתקים שהם מהתנך שלנו. אני מדבר על אור קשדים ועל חרן. אז נתחיל דווקא מאור קשדים, העיר אורפה. היום זה העיר אורפה, או כמו שהטורקים נוהגים לקרוא לה שנלי אורפה, אורפה מפוארת, כן, שנלי זה מפואר. עיר של מעל מיליון תושבים, עיר מאוד מאוד מודרנית ויפה, בדרומה של טורקיה, דרום מזרח כמובן, אנחנו במזרח כל הזמן, קרוב לגבול עם סוריה. היום זה אזור שיכולות לא נעים להסתובב בו בגלל המלחמה, מלחמת האזרחים בסוריה, אבל ב-2003 זה היה אזור רגוע יחסית. יש שם מסגד מרשים ויפהפה במיוחד עם בריכה, שלפי המוסלמים זה מקום לידתו של אברהם אבינו, שם הוא נולד. בבריכה יש דגים קרפיונים שנחשבים דגים קדושים, ולמה זאת? כי לפי האמונה המוסלמית, המלך נמרוד, כן, המלך הפגני, שאנחנו בעצם זוכרים שהוא מההיסטוריה, שהוא מלך פגני, יש גם את קלעת נמרוד בצפונה של המדינה שלנו, אז המלך נמרוד בעצם השליך לפה, בעצם לבריכה, את אברהם, או בעצם אז הוא הייתה ברכה, השליך את אברהם אבינו לאש. כאמור, נמרוד היה פגני, אברהם הפך להיות יהודי, או בעצם חלק לפי המוסלמים הוא לא יהודי כמובן, אבל הוא אל אחד, מאמין באל אחד, והוא השליך את נמרוד, השליך את אברהם לאש, ואז אלוהים עשה נס גדול והפך את האש למים, לברכה, ואת העצים הפך לדגים, ואלה הדגים הקדושים האלה של שנלי אורפה. אנחנו זוכרים גם את אורפה או את, את העיר הזו עם עדת האורפלים בעצם שעלו ברובם הגדול לירושלים, לישראל במאה ה-19. יש את השף המפורסם חיים כהן שאימו של השף היא אורפלית, והוא תמיד מספר לנו על חמין אורפלי, זה סוג של חמין מיוחד, ועל האוכל ועל הזיכרונות של האימא משם, מהעיר שנלי אורפה, שאפשר היום לבקר בה, במזרח טורקיה. משם אני עובר לעיר שהיא עיר קדומה, לא עיר שקיימת עכשיו, שנקראת חרן. היא עיר קדומה, היא על נער הפרט, ממש קרוב מאוד, מספר קילומטרים מהגבול עם סוריה, והיא מהתקופה האקדית, לפני כ-4,000 שנה ואפילו יותר. מבני כברות מאוד מוזרים, מבני בוצים, כיפות צהובות כמו זהב, נראה מאוד מאוד מוזר, מרגיש הרגשה, שמבקרים שם מרגיש הרגשה ארכאית ורגש קמאי מוזר מאוד. אתר ארכיאולוגי כאמור בספר בראשית הוא מצוין כמולדת אברהם, ואבי אברהם הוא תרח, בעצם תרח יצא מאור קשדים, מאותה אורפה היום ההיסטורית אל חרן. אברהם יצא מכאן לכנען, בעצם מחרן לכנען, ויעקב עוד מהתנך מספר בראשית, יעקב נשא בחרן את נשותיו לאב ורחל, וזה בעצם ההיסטוריה של חרן, וזה בעצם ההיסטוריה של ספר בראשית. ומספר בראשית, מההתחלה שלנו, אני בעצם מסיים את ההרצאה הזאת, חלק מספר 2, חלק ב' של המסע מזרחה אל מסע אל מזרח טורקיה ב-2003. אני מקווה שנהניתם מחלק ב' וגם מחלק א'. אני מאוד מודה לכם, שמי אורי הראל, ניפגש בהרצאות הבאות, להתראות.
העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@bezekinc.net, normag, normag75, שטרודל, כרוך, או כרוכית, bezekinc, bezekinc.net. להתראות.